ברשותכם לספר לכם על אתיופיה. שבין שאר הדברים המיעוט שאנשים אומרים אביואל זה טוב. אביואל. יש לו כל מיני דברים שונים בראש. אז בין השאר אני אוהב את הדת ישראל, את בית ישראל מאתיופיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
מעשה שהיה ככה היה זה, ככה לחמם את האוויר. המעשה שהיה, ככה היה. ראש ישיבה תיכונית באיזשהו מקום יוקרתי בארץ, ביקש פעם את עזרתי מול משרד החינוך, זה עליו. 30 שנה, אני יודע, משהו כזה, אולי 25. ואמרתי לו, תגיד, למה מגיע לך משהו במשרד החינוך? ההורים של התלמידים שלך יכולים לשלם. משרד החינוך צריך לעזור לי, אלה שאין להם. ואז הוא התחיל להסביר לי כמה הוא ייחודי וכמה הוא, כמה דברים חשובים ולמה צריך לקדם גם תלמידים כאלה ועד רבה שיהיו מצטיינים וכל זה. חשבתי מה אני עושה איתו. באמת, איש יקר. איש יקר מאוד. אמרתי לו, אתה יודע מה? תקלוט כיתה מעולי אתיופיה. יש ביניהם מצוינים, נפלאים, יוצאים מהכלל. אתה תביא אותם להצלחות גדולות. משאירים אותם אצלנו בדיוטה התחתונה של המוסדות הנכשלים. זה לא טוב, זה לא בסדר. תקלוט כיתה כזאת, אז הייתי ראש אולפנה באופרה, קלטנו כיתה כזאת, על חשבוננו אגב, ולאט לאט תשחרר אותם לתוך הכיתות הרגילות, תקדם אותם, ואני עוזר לך במשרד החינוך. הוא אומר לי, פחדתי שתגיד לי דבר כזה. אחרי עוד רגע של שתיקה, הוא אומר לי, רבי יואל, רק אתה ואני פה. אתה בטוח שהם יהודים? אמרתי לו, בישעיהו הנביא אתה מאמין? אמר כן. אמרתי לו בעל פה, מה שאני שולח אתכם לפתוח עכשיו בפנים, ישעיהו י"א. והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר, מאשור וממצרים, מאשור וממצרים, ומפטרוס ומכוש, ומאלם ומשנער ומחמת ומאיי הים, ונשא נס לגויים באסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. נכון שזה הפרק בנביא שקוראים בלי ברכות בים העצמאות? נכון? שלא העיזו לעשות ברכות כי שומו שמיים על זאת. אבל קוראים, פחות קוראים. זה הפרק שקוראים, נכון. מדינת קיבוץ גלויות. כבר הגיעו ב-200 שנה קרוב כ-4 מיליון יהודים מתקבצי גלויות. כ-600,000 עד קום המדינה, אני מדבר על עולים במצטבר, ויותר מ-3 מיליון מאז קום המדינה. עדיין יש יהודים שמתפללים 3 פעמים ביום מקבץ נדחי עמו ישראל בכוונה גדולה וחושבים ששום דבר לא קרה. שום דבר לא קרה. מה? קיבוץ גלויות בהיקף שלא היה בהיסטוריה אף פעם. לא היה נס כזה אף פעם בהיסטוריה. יותר גדול מכל הניסים של יציאת מצרים. לא, הם לדידם לא פשוט לא קרה כלום. הם לא טורחים לענות על השאלה איך זה קרה, איך זה קורה. אם זה לא יד השם, אז מה זה? על כל פנים, ישעיהו הנביא מנה בין גלויות ישראל שבזמנו כבר את כוש. כבר היו אז מעם ישראל בכוש. כמו שהיו באשור ובמצרים ובאילם ובשנער שנער זובבל, פטרוס ומצרים העליונה, כוש זה סודן ואתיופיה, אפילו באיי הים כבר היו אז. הגלות הרי התחילה לא מחורבן ירושלים, התחילה מחורבן שומרון. 2750 שנה לערך. אז זהו, אמרתי לו, בישעיהו אתה מאמין? אמר לי כן. אמרתי לו את הפסוק הזה. הייתה עוד דממה של עוד רגע, והוא אומר לי, אני מקנה בך שאתה מאמין בזה. אמרתי לו, ההורים של התלמידים שלך לא בדיוק מאמינים בזה, נכון? זאת הבעיה? עשה לי בראש תנועה שזה נכון, אבל גם הוא בעצמו ליבו לא שלם. וזה אפשר לשמוע גם מרבנים חשובים בכל מיני הזדמנויות, כשהם חושבים שזה לא יצוטט, או אחר כך זה מצוטט. מה לעשות? אני מאמין בישעיהו. אני חושב שסימני שאלה על מוצא יהודי אפשר לשים על היהודים הלבנים יותר מאשר על היהודים החומים. יהודי אתיופיה הם לא שחורים, הם חומים. שם באפריקה קוראים להם הלבנים של אפריקה, כן? למה? אתם יודעים למה? כי מה העדות של רבי עקיבא, איך נראים... איך נראים יהודים בזמנו? אשרי הם ישראל, לא שחורים ולא לבנים, אלא הרי הם כאשקי רוע, חומים. כך אומר רבי עקיבא, על זמנו, נורמה. אז יש לכם ספקות בגלל המראה שלהם? תשאלו השאלות על האור הלבן שלנו, מה? יש לכם בעיה עם המסורת של יהודי אתיופיה? צריך להיות בור, כלומר שלא מוכן ללמוד ולהבין מה קורה שם, או יותר גרוע מזה, כדי להגיד שיש לנו בעיה עם המסורת של יהודי אתיופיה. המסורת שלהם קדמה למשנה ולתלמוד, היא מסורת מימי בית שני. אם היינו פוגשים עכשיו איזה קבוצה מבית שמאי או ימינה, קצת ימינה מזה, מה היינו אומרים? זה מה שקורה כאן. אבל מה? יש פרופסורים חשובים, חוקרי אתיופיה, שאומרים הכל שטויות, הכל אין לזה שום התחלה, כל בית ישראל באתיופיה זה הכל פלג שהתפלג מהכנסייה האתיופית אי שם במאה ה-14 בתוך כל הסכסוכים הפנימיים שהיו שם, ועובדה היא שאין להם ספר תורה אלא האורית שבנויה על התרגום של תרגום השבעים היווני שנמצאת בידי הכנסייה האתיופית. ולכן זה בסך הכל קבוצה אתיופית שהתפלגה מהכנסייה האתיופית והחליטה שהם בית הישראל. כך אומרים פרופסורים, לא אני. הרבה חוקרים, סוציולוגים, אלה גרמו להיסוסים רבים מאוד של ממשלות ישראל. החוקרים האלה, ומי שהבקיע את החומה הזאת היה הרב עובדיה. לבדו, הוא לבדו העלה את יהודי אתיופיה יותר מ-100 אלף על הכתפיים שלו. תראו לי עוד מישהו שמסוגל לעשות דבר כזה. ואיזה מילים לא שמעתי עליו, על התמימות שלו ועל זה, על הנאיביות הזאת, מה הוא מאמין, מה הוא מאמין לדד הדני שהרדווז סמך עליו. אתם יודעים שהרב עובדיה גם עשה מעשה מדהים מבחינה הלכתית. כי כשהוא שמח על הרדווז, הרדווז קבע על פי העדויות שהגיעו אליו במצרים שהם יהודים. אבל בגלל זה הרדווז אמר שצריך להחמיר איתם, כי אין להם גיטים ויש חשש ממזרות. גוי יכול להתגייר, אבל ממזר לא. הרדווז קבע שהם יהודים, אבל בזה הוא חסם את דרכם. הרב עובדיה עשה פלגינון דיבורה ברדווז. הוא לקח מהרדווז שהם יהודים. בקשר לגיטין, הוא חקר. הוא כותב, חקרתי את מנהגיהם. וכמו שאין להם גיטין, גם אין להם קידושין. מה שהם עושים בקידושין, את זה, את השטר שהם יוצרים בקידושין, הם מבטלים בגט. במקום גט, הם קוראים את זה. נכון, אין להם גט, אבל גם קידושין של, כמו חז"ל אין להם, אז ממה להם בעיה. אם תראו לי עוד מישהו אחד שיכול לקחת החלטות בסדר גודל כזה, מה שאתם רוצים, זה לא מש... יש המוני ממשיכים לרב עובדיה מבחינת לימוד תורה והרבצת תורה. אין אחד עם הכתפיים. אחד. זה בסדר גודל היסטורי, באמת. ורוב מילות השבח שנאמרו עליו לא נאמרו על זה. ועל זה כתבתי את זה גם בציבור. זה היה... כאן הגדולה הבלתי מודפסת של חכם עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בזכותו הם פה. מה שלא הבינו הפרופסורים, אני אנסה להסביר לכם באמצעות הלוח. הלוח של הכנסייה האתיופית הוא לוח השמש המצרי העתיק. זה של פרעה שאנחנו קוראים עליו עכשיו בפרשיות האלה. הלוח של פרעה נמצא באתיופיה עד היום. שתבינו איזה שמרנות יש שם. במצרים לא. מצרים נהייתה מוסלמית, מה נשאר מהפרעונים? כלום. פירמידות, ספינקסים, קברים, עתיקות, כל מיני דברים. מצרים מתפרנסת, מתיירים גם, הרבה מאוד. אבל שום דבר תרבותי. הלוח המצרי הקדום נמצא באתיופיה. 12 חודשים של 30 יום, ועוד הם קוראים לו חודש פויגלמן, חודש נוסף של 5 או 6 ימים. הם הוסיפו המצרים את החמישה ימים האלה מחוץ לחודשים, כי הם רצו חודשים עגולים של 30 יום. הם לא רצו את השטויות האלה של הרומים והנוצרים עם חודש 30, חודש 31, ופתאום פברואר עם 28 יום, הם לא רצו שטויות. המצרים היו ראש מסודר, לוח שמש מסודר, לוח שמש מסודר, לוקחים את החודש הירחי, מעגלים אותו ל-30 יום, 12 כפול 30, 360. זהו. זה גם מה שעשו השומרים, זה מה שעשו במוקדון. ברוב העולם העתיק זנחו את הירח כי הוא מסבך את החקלאות ורצו לוח שמש, כי לוח שמש הוא קבוע. ואמרתי לכם שכל הזמנים הם זריחה, השקיעה, אורך היום, אורך הלילה, באותו תאריך שמשי, זה אותו דבר כל השנים. מה עושים עם 5 ימים? המצרים הקדומים הוסיפו 5 ימים מחוץ לחודשים ועשו מזה חגיגות ראש השנה. תודו שזה פטנט חכם, חלק, פשוט, טבעי. זה מצרים. איפה זה שרד? באתיופיה. אקלים לגמרי אחר, מעבר לקו המשווה, עולם אחר. חורף שלנו זה קיץ שלהם ולהפך, שמה שרד הלוח הזה. הכנסייה האתיופית לא מכירה לוח אחר. אין אצלם, החודש הזה לכם ראש חודשים, אין, לא קיים. ירח זאת אומרת, פשוט לא קיים. ומה עושים זקני בית הישראל? הם היו נפגשים באיזה אירוע, באיזה כינוס, סביב מה שאצלנו ט"ו בשבט, שבט, ומתייעצים כדי לקבוע איזה חודש לבחור, איזה חודש ייקרא חודש האביב, וממנו יתחילו לספור את מופעי הירח עד פסח. אז הם היו מסתכלים על החקלאות בדיוק כמו שכתוב במשנת סנהדרין. בדיוק, סנהדרין פרק א', המשנה, נכון? לא בגלל התלאים ולא בגלל הגוזלים, אלא בגלל האביב, אבל מצרפים אותם לסניף שיקולים חקלאיים שמסתכלים מסביב ואומרים, רגע, צריך לחכות עוד חודש או לא? במילים אחרות, לעבר את השנה או לא? הם התנהגו ממש כמו סנהדרין גדולה שבימי בית שני בירושלים. ולאור השיקולים האלה החליטו זקני העדה איזה חודש ייקרא חודש האביב, ואז הם הלכו לצפות בירח. הם לא היה להם לוח קבוע, הם לא שמעו על רב סעדיה גאון, הם גם לא על רבן גמליאל. הם הסתכלו, הם לא חישבו מולדות, הם הסתכלו בירח הנולד, שרואים אותו בעין. נכון שזאת מצוות התורה? החודש הזה לכם ראש חודשים? הראה לו לבנה בחידושה? כך. הם החליטו איזה חודש הוא מתאים להיות חודש האביב בכל שנה, ובתצפית על הירח החדש, מרגע שרואים אותו פעם ראשונה, שולחים שליחים לכל קהילות בית ישראל ומודיעים מתי יהיה פסח. פונקט, בית שני, סנהדרין של ירושלים. רבן גמליאל ורבן שמעון בן גמליאל, ככה בדיוק, כמו שזה מתואר בסנהדרין. עכשיו תבינו שהאקלים הוא הפוך לגמרי. זאת אומרת, הם הכירו את המציאות שלהם. זה בהחלט לא קל. זה לא יכול לבוא מהלוח האתיופי הכללי ולא מהכנסייה, כי אין שם לוח כזה. את זה הם לא מבינים הפרופסורים. זה פשוט לא עומד בתודעתם בכלל. ואז כמובן יוצא פסח, כל החגים, אותו הדבר כמובן לקראת תשרה שלנו, שיש להם שם אחר. לקראת חודשי החגים הם היו מתכנסים, זקני העדה, בוחרים, מחליטים מהו החודש הנכון, וצופים במולד הירח הנראה. בדרך כלל החגים יצאו יום אחד אחרינו. בדרך כלל, לרוב, כי המולד הנראה לעומת המולד המחושב הוא בדרך כלל יום אחר כך. אם אתם תצליחו לראות בערב ראש חודש, בליל ראש חודש, את הירח החדש הנראה, טוב, לא מתנה. אני שנים מנסה, שנים אני מנסה. כבר סיפרתי לכם על רב אחד שאמרתי לו, שנינו עכשיו עדים על הירח, הוא לא הבין מה אני רוצה בחיים שלו. אני מסתכל כבר שנים. בדרך כלל זה במוצאי ראש חודש, ולפעמים גם זה לא. זה נדיר לראות בליל ראש חודש לבנה מתחדשת. הראייה הזאת היא באמת כמה דקות, כי בפעם הראשונה שרואים, הרי הירח שוקע תכף ומיד אחרי. יש כמה דקות עד שאור השמש מתרחק מספיק שאפשר לראות לבנה בחידושה, וכמה דקות אחר כך היא שוקעת. זאת אומרת, זה צריך להיות באמת צריך מאמצים גדולים כדי לזהות את זה. כן. אז התשובה היא...
והשאלה השנייה היא באמת למה אין להם תורה? זאת אומרת, למה אין להם ספר תורה כמו שלנו יש?
התשובה היא, השאלה הראשונה, היא שמעמים העתיקים לא נשארו עמים עם לוח ירחי שמשי כמונו. כולם עברו בגלל החקלאות, כולם עברו ללוח שמשי. ואין מאפריקה שום דבר שיכול להשפיע עליהם. מה גם שאתיופיה הייתה תמיד מובלעת. אתיופיה היא מובלעת שמית, היא לא ארץ אפריקאית בכלל. אתיופיה הארץ, התרבות, השפה. אתיופיה הייתה שמית מאלפי שנים. לפני שהגיעה גלות כוש לשם, לא במקרה הגיעו לשם ושרדו שם. לא במקרה אתיופיה היא גם נוצרית, שפת הגז. האמהרית היא שפה מדוברת, השפה העתיקה היא הגז. היא שפה שמית, בדיוק כמו שהערבית הדרומית של ארצות תימן ועדן, היא שפה שמית. אלה שפות שמיות. וזה מרומז בתורה, איך הגיעו השמים לדרום ערב ולאתיופיה. מישהו יודע לזהות? זה רמוז בפסוק בתורה. מה? לא, לא עם ישראל, לא עם ישראל, הרבה לפני. מה? בני נוח, נו, מה בבני נוח? מי בבני נוח? מה? זה חם, עזוב, שם. הפלגה הגדולה, נו. טוב, אתם לא יכולים לדעת את זה. אתם קוראים פסוקים כאלה? אני לא יודע.
שבא.
ויוקטן ילד. כי בימיו נפלגה הארץ. ויוקטן ילד. את אלמודד ואת שלף ואת חצר מוות ואת ירח ואת אדורם ואת אוזל ואת דקלה ואת אובל ואת אבימאל ואת שבא ואת אופיר ואת חבילה ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. טרח, חצי בני שם. יש 26 בני שם, 13. 13 בני יוקטן. ואם מושבה מימי שבו אחר ספרה, רק כדי... מי מבין את זה? מישהו מבין את זה? מישהו בכלל שם לב לפסוקים כאלה? עוד פעם, ויוקטן ילד את אלמודד ואת שלף, את חצר מוות. חצר מוות אנחנו יודעים. זה דרום ערב. ואת ירח ואת אדורם ואת אוזל ואת דקלה ואת אובל ואת אבימאל ואת שבא ואת אופיר. זה אתיופיה. ואת חבילה ואת יובב. בני יוקטן נתתו דרום מים שמיים. הם הביאו לדרום ערב ולאתיופיה את השפות השמיות העתיקות. למה יש שפות שמיות באזורים האלה? כמו שהאקדית והעברית, השמיות הצפוניות והארמית והערבית, יש ערבית דרומית ואתיופית. קודם כל, זה לא מושפע משום מקום אחר, זה מושפע מתרבות שמית עתיקה עד מאוד, שכמעט לא משפיעה ולא מושפעת מאפריקה, היא מובלעת, תרבותית ומכל תחומה אחרת. הפוך ממה שחושבים הפרופסורים. אתיופיה, הכנסייה האתיופית הושפעה מיהדות כוש הקדומה. השפעה כבירה. כי יהדות כוש הקדומה הייתה הרבה יותר חזקה, גדולה ורצינית, ממה שנשאר ממנה שרידים, שרידי שרידים שעלו ארצה. היהדות כוש הייתה חזקה מאוד בתקופות מסוימות, והיו תקופות שהתמודדה על השלטון באתיופיה. הכנסייה האתיופית, המקום היחיד בעולם הנוצרי, אגב, זה... אתיופיה היא ארץ נוצרית, זה לא אפריקה, אפריקה זה עולם אחר לגמרי. אתיופיה הנוצרית, הכנסייה האתיופית, לא ביטלה את השבת. יש להם גם שבת וגם ראשון. היא לא ביטלה ברית מילה. ועוד הרבה דברים עד שאלות הלכתיות מרתקות. הכנסייה האתיופית הושפעה מיהדות כוש הקדומה, זה פשוט המדענים שמסתכלים ואומרים בית ישראל מהכנסייה הזה, זה פשוט הפוך. הכנסייה האתיופית הושפעה מיהדות כוש, אבל יש דברים שהם לא לקחו, אחד מהם זה את הלוח. ובמסירות נפש שלא תיאמן, החזיקו בית ישראל בלוח החודשים הירחי בתנאים שלא יאמנו. בשעה שכל שאר תפוצות ישראל עברו ללוח קבוע, שזה לא הדאורייתא. זה לא הדאורייתא, הדאורייתא זה לקדש על פי הראייה. וזה לא הסנהדרין שמתכנסת ובודקת אם צריך לעבר את איזה חודש יקרא אביב השנה. שזה היה בית שני שלנו. אנחנו, רוב תפוצות ישראל, עברנו ללוח קבוע, מחושב, שהוא לא המקום, המקום היחיד שנשאר עם הלוח של התורה כמו שהוא, כמו המצווה, כמו חז"ל. זה בית ישראל באתיופיה, רק יש. עכשיו אחת הסיבות שהם היו חקלאים, הם היו חקלאים, יהדות בבל לא הייתה חקלאית. יהודים גלו מארצם ונהיו בעלי מלאכה ברוב המקומות. פה ושם הייתה חקלאות, אבל לא בהיקף. באתיופיה לא היה שום דבר אחר, הם נשארו חקלאים. עכשיו חקלאים יש להם סיבה טובה מאוד ללוח שמש, כי הוא מסדר להם את הכל מצוין, והלוח האתיופי עושה את זה במסירות נפש שלא תיאמן. הם ידעו החודש הזה לכם צריך להסתכל על הירח, אחרת אין. זה תורה, זה מה שמקיים את בית הישראל. עוד יותר מזה, ספרים שנכתבו בירושלים או ביהודה בימי בית שני הגיעו לאתיופיה, כמו שהגיע תרגום השבעים של התורה ממצרים. אני עונה לך עכשיו לשאלה של ספר התורה. גם במצרים, רוב יהודי מצרים דוברי היוונית של ימי בית שני למדו תורה דרך תרגום השבעים. הם היו כמו יהודים היום בכל העולם שעברית אינם יודעים, נכון? 98% כמה לומדים עברית בעברית. עכשיו יש כאלה שדבקים בתפילה ובקריאת התורה למרות שאינם מבינים, וקוראים את התרגום האנגלי כדי להבין, או תרגומים אחרים, נכון? הרוב אינם מבינים עברית, אינם מבינים מה הם קוראים. ביהדות מצרים בימי בית שני כבר היו קוראים את התורה ביוונית, בבית הכנסת היו קוראים את התורה ביוונית. אין התורה מתרגמת כל צורכה אלא יוונית, אמר רבי שמעון בן גמליאל, שפה יפה, תרגום יפה. מתנגדיו יצאו בחמת זעם ואמרו, גזרו תענית על תרגום התורה ליוונית. יש שני עולמות בגישה לתרגום השבעים, אבל ביהדות מצרים של ימי בית שני, שהתקופה ההלניסטית, לא היה משהו אחר. והקשר היחיד של יהדות אתיופיה עם העולם היהודי היה עבר דרך מצרים. הם באו משם, ודרך מצרים היו כל הקשרים שלהם. הקשרים התנתקו מתי? ב-116 לספירתם פרץ מרד התפוצות. שמעתם על זה משהו? מי שמע על מרד התפוצות? אתם רואים, מניין אין פה. על מרד חורבן בית שני מי שמע? כמעט כולם. על מרד ביתר, המכונה מרד בר כוכבא, מי שמע? ברור, אנחנו ישראלים, מה שקרה פה זה חשוב. בין אחד לשני פרץ מרד התפוצות ברומא, יהדות התפוצות, מבבל עד אלכסנדריה של מצרים, קירני, צפון אפריקה, קפריסין, מרדה באימפריה הרומית.
מתי זה? באיזה שנה?
116. ימי טרויאנוס. מי שהזדמן לבית התפוצות בתל אביב, עם זה הם מתחילים, בצדק. מרד התפוצות. מרד התפוצות הגיע לשיאים בלתי רגילים של הישגים בזמן קצר מאוד. החריבו מקדשים רומיים אליליים, החריבו מקדשים, היהודים החריבו מקדשים. נקמו נקמה גדולה ברומא על חורבן ירושלים והמקדש, וגירשו את הרומאים מבבל, יהדות בבל. עד כאן. בכל שאר המקומות חוץ מבבל, הרומאים השתלטו והחריבו והשמידו את קהילות ישראל, משהו מטורף. קשה לתפוס את זה בכלל. אחד החורבנות הגדולים ביותר הייתה אותה יהדות אלכסנדריה המפוארת שהחזיקה בתי כנסיות בירושלים לעלייה לרגל. שהייתה, כן, אל תחשבו שבימי בית שני הייתה רק גלות בבל. הייתה יהודה ובבל ומצרים. כלומר, גם מזרח וגם מערב. ומצרים זה הייתה תרבות מערבית, הלניסטית. כמעט כל התופעות שתמצאו היום ביהדות אמריקה או ביהדות מערבית אחרת היו כבר באלכסנדריה, כולל האנטישמיות מסביב. כמעט הכל היה. ואחד הדברים הוא שרוב רובם של יהודי מצרים לא ידעו עברית, וכן ידעו יוונית. הם התפללו ביוונית, ראו תורה ביוונית, זה מה שהם ידעו. ובחכמי ישראל בארץ היו חלוקים מאוד קשה ביחסם לתופעה הזאת, וחלק התנגדו חריפות וחלק שיבחו מאוד, אבל אלה שהתנגדו לא בלי צדק ראו בזה משהו מעין הרפורמה הקיצונית של היום. שמעתם על בתי כנסת שמתפללים באנגלית, ולא רק דורשים באנגלית, גם מתפללים באנגלית, גם קוראים קריאת התורה באנגלית, הכל באנגלית, כי אין עברית. אמרתם על דברים כאלה? יש דברים כאלה. זה מה שהיה באלכסנדריה. ולכן אין פלא שגם באתיופיה, מה ששרד, כמו ששרד הלוח המצרי העתיק עוד יותר, זה מה ששרד, המנהגים האלה, האורית, זה אגב מה שיש גם לכנסייה האתיופית, גם לבית הישראל, האורית. עכשיו, זה בנוי על תרגום השבעים, זה מה שהיה להם, אבל היו להם עוד ספרים שאנחנו קוראים להם חיצוניים, שהכנסייה, בין היתר האתיופית, אהבה אותם מאוד. למשל, איפה נשמר ספר חנוך? אתם שמעתם על ספר? מי שמע על ספר חנוך? יש. יש, חצי עוד שבוע ספר חנוך. ספר חנוך גרסתו העיקרית היא חנוך האתיופי שנשמר בכנסייה האתיופית. ספר חנוך נכתב באמצע ימי בית שני, קצת אחרי האמצע, לפני התקופה החשמונאית, לפי רוב הדעות, יש כאלה שמאחרים אותו לתוך התקופה החשמונאית, אבל זה נראה לי שזה לא, זה מוגזם. ספר חנוך הוא ספר המיסטיקה היהודי הראשון. מיסטיקה, לא נבואה, מיסטיקה. יש הבדל גדול, אני לא אתחיל לתת עכשיו הרצאה מה זה. בתוך ספר חנוך יש ספר מאורות השמיים שמסביר את הלוח, מסביר שמש, מסביר ירח. לא ניכנס לכל אלה. חנוך נשמר באתיופיה וידוע לבית ישראל, אבל עוד יותר חשוב מזה, ספר היובלים. ספר היובלים הוא ספר יהודי מימי הבית השני. הייתי אומר, הספר הצדוקי הקיצוני ביותר. צדוקי איסיי, לא חשוב עכשיו. הספר אנטי חזל. ממש, ראש בראש. בכל דבר. הספר בנוי כמדרש על בראשית. מין ספר בראשית משוכתב עם הרחבה מדרשית. יש תאריכים במבול, ספר היובלים ממלא את התאריכים הנוספים החסרים. צריך למלא אותם. בספר היובלים נוח חגג לראשונה את חג הביקורים ב-15 בחודש השלישי, שהוא כמובן חודש שמש, וכמובן שהאבות קיימו את התורה, וכפשט, פשט, פשט גמור, התורה הייתה. התורה קשורה לבריאה. היא לא, יציאת מצרים לא מעלה ולא מורידה. בסך הכל משה רק היה צריך לשחזר את מה שהיה. זה ספר היובלים, קיצוני מאוד, והדבר הכי חמור אצלו זה שאלה שמביטים אל הירח הם שחלים, הוא משגיע אותם בהיוולתם, כל שנה הוא יקדם 10 ימים וקרוב ל-11, אבל שם כתוב 10, והוא גורם לבלבל את ימי החג בימי הטומאה וכל מיני דברים. לוח שמש, היובלים, לוח שמש בלבד. מאיפה הוא לקח את זה? יש חוקרים, שוב יש חוקרים, שאומרים שהייתה מסורת כזאת, ומנסים להראות איפה היא הייתה. אבל ספר היובלים לא אומר את המילה מסורת. בדיוק זאת, זה מה שלא. הוא אומר שכשמת משה נשכח הלוח האמיתי שהוא לוח השמש, ושכחו בני ישראל את הלוח האמיתי והתחילו לטעות עם לוח הירח ולעשות שטויות. ממות משה. זאת אומרת שהוא ברור אומר של אין מסורת כזו. הוא מייחס את הטעות הגדולה של הלוח הירחי למות משה. אתם שמעתם על גמרא שאומרת שבמות משה נשכחו הלכות, 3,000 הלכות, 1,700, 1,300, קליבה חמורים, נכון? שמעתם על זה? שמעתם על הגמרא הזאת. מה כתוב שם? אף על פי כן, החזירה נותניאל בן כנז מפלפולו. כי השם אמר ליהושע לומר לך אי אפשר. מה אומר היובלים? היובלים אומר שיש אנשים שיש להם נבואה והשם גילה להם את הלוח האמיתי ואת כל הטעויות שהיו אחרי משה, אחרי מות משה. אפשר לשחזר את התורה הנכונה בנבואה. שמעתם על אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה? זאת אמירה של חז"ל נגד אנשי היובלים. החזירה נותניאל בן כנז מפלפולו, זו תגובה של חז"ל נגד היובלים. המון מאמרים של חז"ל אפשר להבין אותם רק כשאתה שומע את הצד השני. ואתה שומע אותו בתוך דברי ספרות חז"ל, קצת ביומא, קצת במנחות, אתה לא באמת שומע אותם רציני. פתאום אנחנו מספרות בית שני העצומה, אנחנו מגלים עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ומתחילים לראות מה חז"ל בעצם אומרים. היה פילוג ענק, כביר ממדים, על הלוח, והיובלים הוא הכי קיצוני, נגד החשמונאים, נגד הלוח הנוהג בירושלים, נגד החכמים שאחרי זה חז"ל, נגד, הם פרשו, הם אומרים שהם פרשו, לא אכנס עכשיו לכל הפרטים. למה אני מביא את היובלים? כי היובלים היה ידוע באתיופיה, בכנסייה האתיופית. ועכשיו אני בא לדבר המדהים. בסוף ספר היובלים יש רשימה של איסורי שבת לפי שיטת היובלים. כמובן, מי שיעשה כל מלאכה ומת, אשר יבעיר אש, אשר יצא לדרך. אשר יצום. לצום בשבת זה כמו להדליק אש. זה חילול שבת. זהו. אשר ישכב עם אישה. זה בדיוק כמו אש, כמו כל מלאכה, כמו כל דבר. מי שיצא לדרך, מי שישכב עם אישה, מי שיצום, ומי שיעשה מלחמה ביום השבת ומת. הלכות שבת של היובלים הם ההתנגדות החריפה למי? מתתיהו החשמונאי. לסנהדרין של מתתיהו. נכון? מועצת הזקנים של מתתיהו קבע להילחם בשבת. מי שיבוא איתנו להילחם עמנו ביום השבת, נילחם בו ולא נמות כמות אחינו במערות. כאלף חסידים מתו במערות במדבר ביום השבת. אתם חושבים שאלה שמתו שם במערות רק לא שמעו על מתתיהו? נכון שהם לא שמעו על מתתיהו, אבל גם ממשיכיהם לא רצו לשמוע על מתתיהו. היובלים ממשיך את הקו הזה. קו שאומר, מי שעושה מלחמה ביום השבת, מחלל שבת. שבת זה ירק ולבוא. אין מלחמה בשבת, אין פיקוח נפש בשבת, אין דברים כאלה. אין מילה בשבת, לא יעלה על הדעת. עכשיו הדבר המדהים הבא, שאפילו חוקר דוקטור יוסי זיו, שהוא כתב גם עבודת MA על יהדות אתיופיה, על תומה ותאורה, ודוקטורט על הלכות שבת, וכשאמרתי לו את זה, הוא כמעט נפל מהכיסא. הלכות שבת של היובלים היו נהוגות על ידי בית הישראל באתיופיה במלוא החומרה. תזז הסנבט של בית הישראל. זה פונקט הפרק האחרון ביובלים, עם כמה תוספות. זה ממש העתק אחד לאחד, עוד עם עוד כמה הרחבות. זה נקרא תזז הסנבט. אצלם לא מלחמה בשבת, לא פיקוח נפש בשבת, לא מלים בשבת, מלים לפני או אחרי, בין השמשות. ביום הכיפורים שחל בשבת, אתם לא תאמין, ביום הכיפורים שחל בשבת, בבית הישראל, היו כמובן מטענים כולם, לא היה שם בר מצווה, מטענים מגיל קטן, באמצע היום במסג'יד, בבית הכנסת, היו עוצרים את הכל, עושים קידוש, תואמים טעימה, כי אחרת זה חילול שבת, וחוזרים לצום. אי אפשר להאמין דבר כזה, פשוט לא נתפס. אלה הלכות שבת שלהם. לא מאחד שמעתי שהסיבה שיהדות אתיופיה נשארה מבודדת, שאסור לצאת לדרך, לא רק בשבת, שזה חילול שבת, אלא אסור לצאת לדרך גם ביום ראשון, אם אתה לא יודע מראש איפה תשבות. זאת אומרת, כל ההלכות שיש לנו, כל הסוגיות במשנה, שבת, סוף פרק ראשון, על יציאה לדרך בראשון, שני, שלישי, שהיא מותרת, ושלישי, רביעי, חמישי, שישי, אין אצלם דבר כזה. אם אתה לא יודע איפה תשבות, אסור לצאת לדרך. אם הם לקחו את תזז הסנבט מספר היובלים, למה הם לא לקחו את הלוח? ספר היובלים ממש נלחם נגד הלוח הירחי, ובית הישראל הלכו עם הלוח הירחי כאמת התורה. אז הם לא לקחו את ההלכות האלה מספר היובלים. היובלים היה שם. הם ידעו אותו, הם לא לקחו את ההלכות משם. את ההלכות הם לקחו מהמקום שהיובלים לקח. אמר לי יוסי זיו, לא חשבתי על זה על הדבר המדהים הזה שההלכות, הלכות שבת שלהם הם כמו היובלים, והלוח שלהם הוא אנטי היובלים, הוא הלוח שלנו. במסירות נפש לא תאמן, באותה מסירות נפש של שבת ירק ועל יעבור אותו דבר. מי יכול להאמין דבר כזה, באים ישר מבית שני? למה אמרתי מרד התפוצות? כי ב-116 חרבה יהדות מצרים, קהילת אלכסנדריה, חורבן טוטלי. וכל הקשר של יהדות אתיופיה עם העולם היהודי התנתק בבת אחת. ולכן אין משנה ואין תלמוד ואין רמב״ם ואין רב סעדיה גאון ואין לוח קבוע וכמעט כל דבר שאני נוגע בו, שאני קורא מהם, זה איכשהו בית שני. הרבה דברים דומים לבית שמאי, הרבה דברים דומים לכיתות בית שני, אבל הפרישה של כיתות בית שני, האנטי ירושלים של כיתות בית שני, פרשנו מרוב העם מהמקדש כי הוא תמה, אין אצלם, אין זכר לזה, תמימות מוחלטת, ירושלים ירושלים. ברגע שהם הגיעו הנה הם קיבלו את מה שאנחנו נוהגים, רובם ככולם. הם מעולם לא היו אנטי, לא היה בהם טיפה של אנטי. בכיתות בית שני היה הרבה מאוד, זה לא הגיע לשם. רק החומרות האלה, מאיפה התחילו חומרות השבת של ימי בית שני? שבת פרק כל הכלים למדתם? מי למד? זה רחוק מעטי. כן, יש לי על זה בדיחה. הרב אהרון ליכטנשטיין סיפר לי פעם בחדר אוכל שמישהו שאל אותו, מי זה רב נחמיה בן חכלילה? כי הוא קרא בגמרא בשבת, הוא לא ידע מי, מעולם לא שמע על נחמיה בן חכלילה, הוא לא ידע אפילו לבטא את זה. וכשהוא קרא בגמרא בימי נחמיה בן חכלילה נשנית משנה זו, לבטא את זה אפילו לא ידע, הוא בא לרב אהרון ושאל אותו, מי זה רב נחמיה בן חכלילה? אז הרב אהרון סיפר לי את זה בחיוך, כבדיחה, כן. עד כמה לומדים גמרא ולא יודעים תנ"ך, שלא יודעים שהיה נחמיה בן חכלילה בתחילת בית שני. בימי נחמיה בן חכלילה נשנית משנה זו שאמרו כל הכלים אסורים חוץ מ... שלושה כלים של אוכל. שלושה כלים של אוכל קטנים. חזרו והתירו, וחזרו והתירו, וחזרו והתירו. עד שאמרו כל הכלים ניטלים חוץ מהמסר הגדול ביחד של מחרשת. שני כלים. מה קרה? בימי נחמיה היה מאבק גדול על השבת? כמו על הרחקת הנשים הנוכריות, והחמירו בהלכות שבת עד הקצה. אחר כך, אומרת הגמרא, התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו, יש מחלוקת הבאי ורב, הכל הסוגיה, מה בדיוק התירו בכל שלב. אתם יודעים למה הלכות מוקצה מסובכות? בגלל ההתירו וחזרו והתירו. אתם יודעים איך אפשר לחסוך את הלכות מוקצה המסובכות? פשוט הכל אסור. החבר'ה אצלנו חושבים שמישהו המציא הלכות מסובכות. הלכות מסובכות נולדו מהיתרים. תלכו ללמוד כל הכלים ותראו שאני צודק. מהיתרים של חז"ל. אתם מבינים שהיו כאלה שלא קיבלו את ההיתרים ונשארו עם החומרות? חלק מהם הגיעו לקומרן, ליובלים, לכל מיני צדוקים, מיסים, אבל חלק היו תמימים לגמרי. ביתא ישראל. כל המסורות שלהם הם בית שני, וכשמתבוננים בלוח אתה פשוט רואה את זה. זה לא יכול לבוא מהכנסייה האתיופית, לא מהלוח האתיופי הכללי, רק מהחודש הזה לכם ראש חודשים, מההבנה המדהימה שלהם, שהם פשוט התנהגו כאילו הם הסנדרים. אז הרמב״ם אומר שאין סנדרים בחוץ לארץ ואין לוח בחוץ לארץ, אבל הם לא שמו על הרמב״ם הזה ולא על חכמי המשנה. גם במשנה כשלא הייתה ברירה, אז קבעו לוח בחוץ לארץ. וכי הייתה להם ברירה. לא גמרנו, כי יש עוד כמה דברים מרתקים שם, שזה יוצר נשימה. אני בדיוק עכשיו כותב פרק על זה, בספר על שבת והחגים. אז יושב לי
זה זמן.